קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של חינוך הילדים, קירות שקופים, התוכנית שלוקחת את הבתים של כולנו, את הקירות, את מה שקורה ממש בחדרי החדרים שלנו עם הילדים, עם ההתמודדויות. הרבה פעמים כל אחד מרגיש שזה הקושי האישי שלו ורק שלו, וכשהופכים את הקירות לקצת יותר שקופים, אתה רואה שזה גם מה שקורה אצל השכן, אצל החבר. כשמעלים, כשמציפים את הדברים, הרבה הרבה יותר קל להתמודד. ואני רוצה לומר שבאמת התגובות שאני מקבל, אנחנו במשרד באתגרים בחינוך מקבלים מהתוכנית הזו, מהתוכניות הללו, הן תגובות, אפשר לומר, בקנה מידה, אפילו לא ארצי, אלא עולמי. יש לנו הרבה מאוד מאזינים ברחבי העולם שגם פונים אלינו, ויש התעוררות גדולה מאוד בקרב הציבור ללמוד חינוך. פתאום מתחילים להבין שזה לא דבר מובן מאליו, שזה דבר שיש בו צורך הדור וצורך השעה, ואני באמת קורא מן הבמה הזו ומדרבן את כולם ללמוד חינוך, כי זהו, אפשר לומר, חובת הדור. תמיד אני אומר, שני הדברים שהם הכי קריטיים בחיים, ודווקא להם אין בית ספר מסודר, ואין חובה להוציא תעודה ותעודת בגרות, זה חינוך הילדים וזוגיות. ואלו דווקא הנושאים הכי מרכזיים בחיים, בעצם מהווים את כל התא המשפחתי שלנו. טוב, אז הערב בעזרת השם אנחנו חוזרים סוף כל סוף למתכונת המוכרת והרגילה שלנו של תסקית, ואחר כך אנחנו עוסקים בו. נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הוא הטכנאי שמעביר את קולנו עליכם, שלמה פולק נמצא בעמדת ההפקה, הוא כבר מקבל את הטלפונים שלכם ל-03-500-93-93. יעל איבר היא זו שמפיקה לנו את התסקיטים הנפלאים, יעל איבר צייטלין, ועל כך תודתנו נתונה לה. בצלאל קהל מנהל התוכניות, ואנחנו יוצאים להאזנה לתסקיט. בבקשה.
איציק הוא ילד בגיל 11, ילד רגיל לחלוטין, אוהב לשחק, לרוץ ואפילו ללמוד. לא מזמן קיבל תעודת הצטיינות נוספת על לימודי משניות בעל פה. תעודה שנתלתה בחדרו לצד רבות אחרות וטובות. דבר אחד העיב על כל מה שהיה כל כך בסדר אצל איציק, הביטחון העצמי שלו.
איציק, מתוק שלי, מה קרה? למה אתה בוכה?
כי אני מכוער.
מה? אתה מכוער? מה פתאום? אתה הילד הכי חמוד בעולם.
לא, לא נכון. אני מכוער, מכוער, מכוער.
מה אתה מדבר, איציק? מאיפה אתה מביא את הרעיונות הללו? מה קורה לך?
איציק לא ממש השתכנע מכל מה שאמרה לו אמא. מבחינתו, הוא היה הכי מכוער בעולם.
שלום, אני מדבר עם אבא של יצחק.
כן, שלום וברכה.
מדבר הרבה של יצחק הצדיק, תראה. רציתי להתקן אותך באיזושהי תקרית לא נעימה שקרתה היום בתלמוד תוירה.
מה? מה קרה?
היום חיפשתי נציג שיגיש את מתנת ההוקרה שהכנו בתלמוד תוירה לתורם הנכבד מר יעקובוביץ', לקראת אירוע ההוקרה המרכזי של התלמוד תוירה. ובכן, מובן מאליו שכולם ביקשו את הכבוד הנכסף, ואני באמת לא ידעתי את מי לבחור. כולם, ברוך השם, תלמידים טובים, כולם נעימי הליכות, והאמת, לכולם מגיעה הזכות הזאת. אבל אז עלה בליבי רעיון. תלמידים יקרים, יש לי רעיון. אולי במקום שאני אבחר את התלמיד הזוכה, פשוט נעביר את ההחלטה הזו לשמיים.
מה, הרבה, איך אפשר להעביר את ההחלטה לשמיים? מה, הרב יכול להזמין מלאכים מהשמיים שהם יבחרו את התלמיד המאושר?
לא, לא, לא יודלה. אין זאת כוונתי, אני מתכוון שאולי במקום שאני אחליט, פשוט נערוך הגרלה בין כל תלמידי הכיתה. הנה, יש לי כאן במגירה פתקים לבנים בגודל שווה. על כל אחד מהם אכתוב שם של אחד התלמידים. 30 פתקים ל-30 תלמידים. כעת ניקח את התיבה הזו, הנה. כולם רואים שהיא ריקה? עכשיו נכניס את כל הפתקים פנימה ונערבב טוב. עכשיו אני מזמין את יוסי אליי. בוא ויקשור לך את הסרט השחור על העיניים. הנה, כך, אתה רואה משהו? כמה אצבעות אני מראה?
לא יודע.
וכעת?
לא יודע הרב, אני לא רואה כלום.
מצוין! כעת, ערבבנה את הפתקים שבתיבה ושלוף פתק אחד. אבל שים לב שזה יהיה רק פתק אחד. כך מהשמיים ייבחר התלמיד ונדע שזה רצון השם. כך גם לא תהיה תרעומת לכל אחד אחר שלא ייבחר. הופה! הנה, העלית פתק בידך. הבה נפתח אותו לאט לאט. והנה, אני מקריא את שם הזוכה. ואז קראתי את השם של בנך יצחק לוי. הייתי בטוח שישמח, שירקוד, שיפצח בשירה. אך תגובתו הייתה שונה לגמרי, והיא זו שגרמה לי להתקשר אליך. ניסיתי לברר מולו, מה קרה? מדוע הוא לא שמח? ואתה יודע מה שהוא ענה לי?
מה? מה הוא ענה?
אני עדיין יכול לשמוע את המילים הכאובות שלו.
אני לא יכול להעניק את המתנה לתורם. אני לא יכול שכולם יסתכלו עליי. אני מגיל ומכוער.
ואז הוא ברח מהכיתה וטרק את הדלת אחריו. לא יודע, אמרתי, נתקשר אליך להתקן? זאת לא נראית לי תגובה נורמלית. אולי כדאי שתבדקו את זה? אולי תלכו לייעוץ או משהו כזה?
אוי! מה אתה אומר? האמת? שלאחרונה הוא גם בבית מרבה להתלונן על כך שהוא מכוער. ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. אני לא יודע מה גורם לילד כל כך חינני להרגיש כל כך דחוי וחסר ביטחון. אתה צודק. אני צריך להתקשר ליועץ חינוכי. תודה רבה.
שלום.
שלום, כל טוב.
בכך הגיע צלצול הטלפון הבא למשרדי אתגרים בחינוך.
אז מה באמת גורם לתופעה השכיחה הזו, בה ילד רגיל לחלוטין מתחיל להרגיש רע בגלל מראהו החיצוני? לא פעם מתעצמת הבעיה אצל הילד ככל שעולה הגיל. וכך מגיע מצב בו בחור בן 17-18 עומד שעות מול המראה, מסדר שערה לפה, שערה לשם, ואף פעם לא מרוצה מעצמו, אף פעם לא מרוצה מהמראה שלו. תמיד מרגיש, אני לא נראה טוב, אני מכוער, מתבייש אפילו להופיע בחברה. ואז מגיעים ההורים ולכאורה בצדק גוערים בו. תגיד לי, מה זה, נהיית כמו בחורה? המראה כבר נראית משומשת מרוב שעות צפייה בה. וככה אט אט הופך הבחור ליותר אובססיבי ויותר אובססיבי בקשר למראהו החיצוני, מה שנקרא או מתפרש בטעות בלשון העם מודרני. שמעתם את המושג הזה, נכון? מודרני. במאמר המוסגר אומר שהמילה מודרני איננה מילת גנאי. אני מכיר המון אנשים שמבחינת הלבוש החיצוני שלהם לא היית משייך אותם לעולם התורה. יש כאלו שיקראו להם חרדים לייט או חרדים פתוחים או מודרניים וכדומה. אך חלק לא מבוטל מהם שאני הכרתי באופן אישי, הם דווקא אנשים שעיקר עניינם הוא תורה, מצוות, קרובים קרבת אלוקים לי טוב, אלא שהם נולדו בבית שכך הייתה הנהגתו כבר דורות. גם אבא שלהם הולך עם חולצה צבעונית, וגם הסבא. הם גדלו בבית כזה, נשלחו למוסדות לימוד ברוח הזו, או במילים אחרות, הם לא שינו שום דבר מהקו של הבית. אז נכון, אפשר להצביע על בעיות אחרות במראה הזה, כגון לאן אני משתייך, או איך הראו הילדים שלי בעוד דור, אבל אין כאן בעיה של קלקול. האדם לא שינה כלום מהקו של הבית. כל הבעייתיות שבלהיות מה שנקרא מודרני, היא דווקא כשזה לא החינוך שקיבלת בבית. זה לא הקו של הישיבה בה גדלת, וזה עומד בסתירה מוחלטת למה שמוריך והוריך רצו שתהיה. אז, ורק אז אנו מתייחסים למודרניות כקלקול. אבל זה במאמר המוסגר. אז מה באמת גורם לבחור? בחור מהמיינסטרים של הציבור החרדי. מהזרם האמצעי. וששם לא שמו את החיצוניות כערך עליון. מה גורם לבחור הזה להפוך להיות שקוע, ראשו ורובו, במראהו החיצוני? ובכן, מאזינים עיקרים, כאן מגיע החלק העיקר שמצריך לימוד. תראו, לכל אדם יש תמונה על עצמו. ובדרך כלל, התמונה הזו של האדם על עצמו היא זו שתקבע את רמת ההתנהגות שלו בחיים. לכל אדם יש סטנדרטים. הסטנדרטים הם קובעים את הרמה הערכית של הבן אדם. זאת אומרת, אם הסטנדרטים שלך, ההנהגה שלך היא הנהגה שברגע שמשהו לא מוצא חן בעיניך אתה צורח, זה סוג האדם שאתה תהיה. אדם יותר גס, יותר נמוך. אם זה יותר גרוע, אם הסטנדרטים שלך הם שכשאתה כועס או משהו לא מסתדר לך, אתה מכה בברוטליות, אז זו הרמה שלך. זאת אומרת, כך תתנהל בחייך בכל מיני סיטואציות שבהם דברים לא הולכים כמו שאתה רוצה. כולנו מכירים את האנשים האלו, מכל מיני מקומות, חלילה, לא מהבית שלנו, נכון? יש שאלה של סטנדרטים. יש בן אדם שלעולם לא יצא לרחוב בלי חליפה. זה לא בסטנדרט שלו. יש אדם שגם לא יצא בלי עניבה. יש אדם שלעולם לא יאכל ברחוב. מה קובע את הסטנדרטים האישיים? התמונה של האדם על עצמו. איזה סוג אדם אני? עד כמה אני מכובד בעיני עצמי? שאלת השאלות היא, מאיכן מגיעה התמונה הזו? כיצד היא נבנית באדם? איפה רוכשים תמונה כזו? התשובה היא, מההורים. בתחילת החיים, בשנים הראשונות שלנו, זה בעיקר מההורים. אחר כך זה גם קצת מהאחים, ואחר כך זה קצת מהחברה. אבל בעיקר זה מהבית. למשל, אדם שגדל בבית שבו ההורים מסתכלים עליו כחשוד, יפתח אישיות של חשדנות, וגם תחושה של תמיד של אני לא בסדר. בית שיש בו המון ביקורת, ילד שגדל תחת ביקורת מתמדת, הוא גדל בתחושה תמידית של אני לא בסדר, אני אישיות רעה, אני אישיות לא חיובית. זאת תהיה התמונה שלו על עצמו, וממילא אלו יהיו הסטנדרטים שלו, סטנדרטים של אדם לא חיובי, כי זו התמונה שלי על עצמי. אבל אדם שמקבל יחס של הערכה, של כבוד, של אמון, של אני סומך עליך, של אתה בוגר, יפתח סטנדרטים משובחים. עכשיו, מה גורם לבחור להיות כל כך שקוע בחיצוניות שלו, ואף פעם לא להיות מרוצה? בואו תשמעו חידוש, שאולי לא חשבנו עליו עד עכשיו. סיפר בחור שסבל מהבעיה הזו, וכשניסו לדבר איתו, תגיד ממה זה נובע, לאט לאט בליווי של ייעוץ, הגיעו למסקנה מדהימה. הילד הזה כשהיה קטן, כל הזמן היה מנוזל. הייתה לו נזלת כרונית. ואימא שלו הייתה כל כך פדנטית, וכל כך נקייה, וזה היה דבר שמטריף אותה, היא לא יכלה לסבול את זה. וכל הזמן, כשהיה מתחיל לטפטף לו מהאף, היא הייתה אומרת לו, לך מגעיל, תסתלק, הוא פעם לא יכולה לראות לך, לך תגנח את האף. וכל פעם, היות והנזלת הייתה כרונית, אז אמא הבטה את פניה בצורה כרונית, וכל הזמן, מבלי משים, נתנה לו תחושה של ילד דחוי, מגעיל, אני לא רוצה להסתכל עליך. וכך הילד גדל במשך שנים, ואחר כך כשהוא הביא בוץ במגפיים, הייתה אותה תגובה, וכשהוא התלכלך מסביב לפה בשעת האוכל, הייתה אותה תגובה, אוי, מגעיל, לך תשטוף, זה גועל נפש. וכך הילד גדל ורכש לעצמו תמונה על החיים. התמונה היא שיכול להיות שיש בי המון דברים טובים, אבל אני כאישיות, אני אדם דוחה, אני דוחה את החברה, אני מגעיל. לכן אף על פי שכשגדל לימים הוא הבין שבאופן אובייקטיבי הוא בחור שלא מגעיל ואולי אפילו בחור נאה. אבל התחושה תמיד של אני מגעיל, אני דוחה. זו התמונה שהוא פיתח לעצמו. ולכן הוא מבלה שעות מול המראה. ולכן אם יש לו קמת אחד קטן בחולצה, הוא כבר מרגיש שהוא צריך לפשוט אותה, ולגהץ אותה, ולהחזיר אותה עליו. ואולי אין למאזינים שאינם עוסקים בתחום הזה מושג עד כמה התופעה הזו נפוצה. תשאלו ראשי ישיבות, תשאלו משגיחים, זה בדרך כלל מתפרץ בגיל הבחרות. לסדר את השערות בדיוק במקום, שלא יהיה רבב על הבגד, תמיד להיות מבוסם. אומרים, איזה מודרני, איזה שקוע באוילו מה זה, זה לא נכון. הוא נלחם על החיים שלו, וכל דבר קל, כל מבט שמישהו זורק לעברו, הוא כבר מרגיש בלב, אוי, אולי יש לי איזה כתם על הכיפה, אולי אני מגעיל, אולי אני דוחה. ובחלק מהמחקרים שנעשו גם דיברו עם האמא, דיברו עם ההורים. ורוב ההורים התפלאו, אני חושבת עליו שהוא מגעיל. הוא ילד הכי מתוק בעולם, הוא ילד הכי נהדר, הוא חמודי. אבל את, האמא שכל כך חושבת שהוא חמודי, בעצם בנית לו תמונה של אדם דחוי. זה מתחיל אפילו בגיל רך מאוד. מחליפים לילד טיטול, סליחה על הדוגמה, אבל היא מאוד נפוצה. הטלטול והטיטול ככה, היה כבר כמה שעות עליו, הוא מאוד לא נקי בלשון המעטה. איזה פרצוף אנחנו עושים? יש כאלו שגם עושים הבאות, יש כאלו שגם מרימים את הכל. אוי, איזה, אוי, מה הוא עשה? תביא מהר. אוי, זה דוחה, זה מגיל. נראה שהילד הוא קטן וחמוד, נכון, הרי אחרי רגע שהוא כבר נקי ורענן והחליפו לו, מחבקים אותו, מנשקים אותו. אבל אם זה קורה בדרך קבע, זו התחלה לא טובה לחיים. התחלה לא טובה. אני רוצה לספר אנקדוטה אישית. כשהייתי ילד, בגיל בערך 8, הייתי בבית הספר, ובהפסקה יצאנו כמה חברים לאיזה אתר בנייה סמוך למקום בו למדנו. ושיחקנו שם, וכדרכם של ילדים לא מי יודע מה נזהרנו, ואני נפלתי, התגלגלתי קצת למטה, וחטפתי מכה מאוד מאוד רצינית בעין, נכנס לי גוש של אפר, והיה חשש שאני צריך לקחת לבית חולים. אבל עד שהוריי הגיעו לקחת אותי לבית החולים, בינתיים ילדים עזרו לי לקום, ולקחו אותי לחדר המזכירות. והגעתי לשם, ואפי היה מנוזל. אני זוכר את הכאב, את הצריבה בעיניים, בקושי אני רואה משהו, הבעלה שהייתה לי, ילדים סוחבים אותי ככה לחדר המזכירות. והדבר הראשון שהמזכירה עשתה כשהיא ראתה אותי, זו תנועה עם היד ואמרה, קודם כל תקנח את האף שלך, אחר כך אני אסתכל עליך. אני כבר לא זוכר אם לקחו אותי לבית חולים או לא, מה הטיפול שעשו לי, מה, אני לא זוכר כלום. את המשפט הזה אני לא שוכח. אוי, איזה גועל נפש. תראו מה שמשפט אחד יכול לעשות. תארו לכם מה קורה לילד שגדל יום יום תחת המבט הזה. מה התמונה שהוא מפתח לעצמו על עצמו. ואחר כך, אנחנו, ההורים הנחמדים, נותנים לו מוסר, כמה לא צריך לעמוד מול המראה, וכמה המראה החיצוני הוא לא חשוב, וזה לא העיקר, והעיקר זה ההתנהגות שלך. נכון, אחרי 10 שנים שבנית, בדיוק את התמונה ההפוכה. הנה לכם, עניין אחד, קטן, לכאורה, זניח בחינוך. כמה משמעות יש לו? שנבין כולנו כמה החובה עלינו ללמוד חינוך. ללמוד את התחום הזה ולו רק כדי לא להיות פושעים בנפשם של ילדינו. ישנם הרבה הורים שאומרים לעצמם, מה זה קשור אליי? כל הקורסים המוקלטים של אתגרים בחינוך, הרישיון לחנך, יסודות החינוך, מה זה קשור אליי? הלו, אצלי ברוך השם הכל בסדר. קודם כל זה טוב שאין בעיות. אבל כמה דברים אנחנו לא שמים לב ולא יודעים שאנחנו מייצרים בעיות, כגון הדוגמה הזו. כמה טעויות קריטיות אנחנו עושים ובכלל לא מודעים להם. זה כמו שמישהו פעם אמר, חייבים ללמוד את ספר המצוות. כי אדם יכול לעבור עשרות עבירות, הוא בכלל לא יודע שקיימת מצווה כזו, הוא לא יודע על האיסור הזה. נו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז הנה, אנחנו נותנים לכם הזדמנות, מאזינים יקרים, תוכלו להתקשר לאתגרים בחינוך, לקבל מידע על הקורסים המוקלטים שלנו, זה דיסק און קי קטן שמגיע הביתה, עם הדרכה, יש הדרכות של 15 שעות, מתומצתות, יש הדרכות יותר מורחבות, ממש, ויש גם הדרכות מקצועיות שאפשר לקבל עליהן תעודה. הכל הכל במספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך 077-405-2003. יש לכם מענה גם עכשיו. אם אין מענה, תשאירו הודעה ויחזרו אליכם. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, נספר לכם שאחר הפסקת הפרסומות, נדבר על בעיה מאוד כואבת, שבאמת הגיעה למימדים מדאיגים. אולי יש כאלו שאומרים, לא כדאי לדבר על זה ברדיו, תשמע, למה להעלות את זה, לתת במה, אבל מישהו מונח בתוך העניינים ויודע את הכמויות של הנזקים, מרגיש שיש חובה לדבר על זה, וזו הבעיה של הקורונה. או יותר נכון, מה שהיא יצרה לנו בינתיים, אנחנו עוד לא רואים את הכל. על תופעה הזו שבחורים מתקשים לחזור לישיבה, כבר היה חצי שנה של, איך אומרים בלשון העם, on and off, פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, החוצה, פנימה, בידוד, יצא, חזר, היה בישיבה, לא היה. ובחורים לאט לאט, נקרא לזה, מתרגלים למציאות שאפשר להיות בלי ישיבה. וחלקם אפילו אומרים להורים, בפנים, אני לא רוצה לחזור. תמצא לי מסגרת אחרת. או יש כאלו שלא רוצים בכלל מסגרת. יש בעיה כזו. ויש גם אנשים טובים שמנסים לפתור את הבעיה הזו. אז עם האנשים הטובים הללו, אנחנו נדבר בעזרת השם אחרי הפסקת הפרסומות, שנצא אליה כעת, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. יש טעמים חדשים לשמוח. כל חי והטעמים החדשים של מילקי, כיף-כיף וטורפית מזמינים אתכם להיות תמיד בשמחה. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו מה דווקא בתקופה הזו מצליח להשאיר אתכם תמיד בשמחה, ותוכלו לזכות בפרס מתנת מילקי. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
אם בא לכם קצת להמתיק את השגרה, קחו כפית ויש גם תוספת. תשמחו, העולם יחייך חזרה, חיוך מלא בשוקולד קצפת, אווירה סוחפת, תמיד בשמחה. שוקולד קצפת, תמיד בשמחה. קיצו פה גם תוספת, תמיד בשמחה. מילקי, תמיד בשמחה. מילקי.
כשמכל עבר בעיות לא הפסקנו לקוות, והבטחנו להודות כשהזיווג מגיע, כשרפואה פתאום מפציעה, כשהנחת מחממת והפנסה מתברכת.
רבבות מודיעים, זה קרוב, זה פשוט, זה מומלץ. שני, חמישי ושני, בציונו של הצדיק מזוויל, זכותו תגן עלינו. מתחברים למקור הישועות, ישיבת בית מרדכי זוויל. 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר, 1-800-39-47-47.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב, דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם, זה הצד החזק שלנו.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
אז כמו שאמרנו לפני שיצאנו להפסקת הפרסומות, אחד הקשיים באמת הגדולים שנוצרו עקב נגיף הקורונה, זה הבעיה של בחורים שמתקשים לחזור למסגרות. זה אמנם קיים גם בתלמודי תורה, קצת פחות, כי לילד עדיין אין את העצמאות או את המחשבה בכלל שאפשר אחרת, וזו ברכה כשלעצמה. אבל בגיל הבחרות, בחורים בישיבה קטנה, קל וחומר בישיבה גדולה, שם מתחילות הבעיות האמיתיות, שהיות וכבר חצי שנה או יותר, הישיבות היו במצב של כן ישיבה, לא ישיבה, חצי בידוד, זה יצא, זה חזר, אלה נשלחו, אלו חזרו. פתאום בחור הכיר מציאות אחרת, וזה לבד כבר גורם לקושי מאוד מאוד גדול, וחלק מהם אומרים להורים כבר ממש בעיניים, אבא, זה לא מה שאני רוצה, תחפש לי מקום אחר. לא מעט מן הבחורים הללו היה אפשר להציל, היה אפשר להחזיר לישיבה, אם רק היה מישהו נכון, בזמן הנכון, כשזה קורה, ולא אחרי שהבעיה מעמיקה. כי בדרך כלל הורים פונים אלינו, אחרי שהבעיה כבר מעמיקה. אז הערב אני רוצה לומר שלום, וערב טוב לרב יעקב אגסי מירושלים, שהוא בעצם מנכ"ל ארגון שנקרא רוממות. ערב טוב הרב יעקב אגסי.
ערב טוב ומבורך, ערב טוב הרב אברהם, וערב טוב למאזינים היקרים.
ערב טוב, אז אני התוודעתי קצת לפעילות שלך, וראיתי בה סוג של באמת באמת הצלה גדולה, והייתי שמח מאוד שתשתף אותנו בכמה מילים, מה זה ארגון רוממות, מה הוא פועל, למה הוא הוקם?
אוקיי, אז ארגון רוממות הוקם לפני כשנה וחצי, למעשה אני חושב שזה בעצם הקדוש ברוך הוא חשב בעצם ידע שהולך להיכנס הקורונה, אני חושב שבעצם הארגון הזה הוקם כדי להגיע לקורונה מוכנים, פועלים כיום בירושלים וכשמו כן הוא לרומם, להדיר, לפרגן בכל העוצמה לבני הישיבות ששוקדים על תלמודם, להראות להם חיבה והערכה וליצור בהם בעצם גאוות יחידה שזכו להיות בני מלכים, על שבעצם בזכותם העולם קיים.
איך עושים את זה בפועל? מה הכוונה לקחת? יש לכם אברכים שמעצימים את הבחורים. מה אתם מתכוון בלמייסה?
כן, אז בעצם למעשה הארגון כיום מונה כמעט כ-80 נציגים מכל השכונות, כאשר כל נציג מרכז סביבו בערך 25 בחורים מהשכונה, והוא משמש בעצם לאותם בחורים לידיד וחבר ולאוזן קשבת, על ידי כל מיני פעילויות שהוא עושה איתם עם הבחורים.
אז רגע, רק שנבין, בעצם אתה מדבר, יש תחתיך נקרא לזה 80 נציגים מכל השכונות בירושלים, עד כמה שאפשר להגיע לכולם, ומתוך ה-80 נציגים בעצם כל נציג ממונה על 25 בחורים מהשכונה הקרובה אליו, זאת אומרת מדובר באדם מתוך הקהילה, יודע איפה הבחורים גרים, השם משפחה, מכיר את האבא, את האמא, זו בעצם הכוונה?
ממש ככה, ממש ככה, הוא מכיר את ההורים, מכיר את הבחורים, הוא גודל איתם בקהילה, הוא מכיר אותם מאוד מהתלמודי תורה, מתי שהם קטנים, בעצם גודלים ביחד, וברגע שהם מגיעים לכיתות חד וישיבות קטנות, הקשר הוא יותר קל, הוא כבר מכיר אותם, הוא כבר יודע לזהות את הנקודה, הוא כבר מכיר את הרקע המשפחתי. אז בעצם על ידי זה יותר קל לו להתחבר לבחור. עכשיו, המיוחדות שבתוכנית הזאת היא שבלעיתים הבעיות מגיעות דווקא מהמסגרת הישיבתית. לפעמים יש בעיות מהצוות של הישיבה, לא מסתדרים עם אותו בחור. לפעמים בעיה חברתית בישיבה שלא מסתדרים גם עם אותו בחור. יש לו בעיה מסוימת, והוא סוחב אותה איתו ביחד, הוא לוקח את זה איתו ביחד, וזה גורם לו לקשיים, וגורם לו במיוחד בגילאים האלו, הקשיים מאוד, הקשיים האלו הם בעייתיים מאוד 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 בשבילו. אז לפעמים גם הבעיות דווקא מגיעים מהצד של המשפחה, הוא לא מסתדר עם אחים, עם הורים וכו' וכו', וכן על זה הדרך. וכאן המקום שאנחנו מכניסים את אותו נציג, את אותו אברך, שהוא בעצם נהיה ידיד קרוב, ידיד קרוב שלו, הוא בעצם נהיה אוזן קשבת בשבילו, הוא עומד לו לעצה, הוא עומד לו לאם הוא מתלעים.
יותר מזה, הרב יעקב, לפי מה שאתה אומר, נניח שאם היו נציגים רגילים, אז אוקיי, צריך לחכות שהבחור יפנה. לא תמיד בחור פונה מיד. אבל אתה מדבר בעצם על נציגים שנמצאים בתוך השכונות, מכירים את הילד מאז שהוא היה קטן עוד בבית הכנסת, מכירים את האבא, הרבה פעמים אני מניח שהם מזהים לבד שהבחור פנה ונעם כתמול שלשום, או אם הוא יותר מדי זמן לא בישיבה, הם רואים אותו בדרך למנחה לשחית, הם רואים אותו ברחוב. זאת אומרת, הם לא צריכים לחכות אפילו שהבחור יפנה, הם מאתרים את זה מיד, כי הם מתוך השכונה.
נכון, ממש כך. והגיעו לנו למערכת, שנה וחצי אנחנו פועלים ברחבי ירושלים, הגיעו כמויות, ממש אני לא מגזים, כמויות של, של דיווחים מהשטח, מנציגים, רכזים, שבקשר עם בחורים מהשכונה, והורים, תשמע, תפסנו את העניין עוד בתחילתו. אני אביא לכם סיפור אחד פשוט, יש איזשהו בחור מהישיבה שקרה לפני, הסיפור הזה קרה לפני 3 שבועות בערך, בחור מהישיבה לא הסתדר עם הישיבה, הישיבה החליטו שמסיימים את לימודו, והוא מסיים את לימודו בישיבה. עכשיו, אותו בחור חשש מעורב, הוא אמר, אני מכירים אותי באותו בחור טוב. איך אני אבוא לאבא, לאמא, אני אגיד להם שאיפה אותי מהישיבה. מה אני אמור לעשות עכשיו בכזה מצב? עכשיו, היה לו את אותו אברך, שבעצם הוא יצר איתו קשר טוב, קשר של חברות וידידות, וקשר לא מחייב. הוא בא ואמר לו, תראה, אני מפחד מהתגובה של ההורים. מה אני אמור לעשות עכשיו? אמר לו אותו אברך, אל תדאג, אני עכשיו לצורך העניין כמו אבא שלך. יצר קשר עם הראש ישיבה, ישב איתו, אמר איפה הבעיות, איפה הנקודות שבגינם הוא היה צריך לצאת מהישיבה. ופתר את הנקודות עם הראש ישיבה ואומר לו, מעכשיו אני האבא שלו. תחזיר אותו לישיבה, אני לוקח אחריות עליו. ומאותו זמן כבר עבר 3 שבועות, וכל שבוע הוא בקשר עם הראש ישיבה שהכל בסדר, והבחור מבסוט ושמח. ההורים, אגב, לא יודעים שום דבר.
מדהים,
יש הצלה, פשוט יש מדהים. יש הצלה יותר גדולה מזאת?
אתה יודע למה אני מדמה את זה? אנשים מתפעלים מאוד, ובצדק, מארגונים כמו הצולה, כמו להבדיל זקה, או כל מיני ארגונים, ארגוני רפואה, ארגוני חירום, שבאמת מגיעים, איך אומרים, תוך 120 שניות הם במקום ומצילים חיים. אתם בעצם, הרב אגסי, סוג של הצולה רוחנית. זאת אומרת, אפשר לפנות אליכם, להרים טלפון, לספר, לא, אין כאן כל כך קושי, כי לא מדובר באדם זר מצד אחד, הוא מכיר אותי, מצד שני הוא גם לא קרוב מאוד מאוד שאני אתבייש לספר לו, ופשוט מאוד, כמו שאתה אומר, סוגרים את הדברים מתחת לרדאר, אפילו מנעו פה במקרה הזה את הצער מההורים, זה דבר פשוט מדהים, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, איך אתה כמנכ״ל הארגון הזה, יכול לפקח על 80 נציגים, שמתחתם כל נציג מרכז 25 בחורים, מה זה מוכר על בסיס, נגיד, שכל יום, כל חודש הוא יוצר איתו קשר? איך אתם עוקבים אחרי הארגון הזה, שהוא באמת גם מתפקד בשטח, על כל כך, חולש על כל כך הרבה שכונות בירושלים? איך שומרים על האיכות הזו שבאמת יישמר?
שאלה מצוינת. אז באמת יש לנו, לא רוצה להגיד מתחתי, כי זה לא מתחתי, איתנו ביחד צוות מדהים של רבנים, שהם בעצם, זה עובד בשיטת הפירמידה, שעל כל קבוצה של כמה רכזים, נציגים, יש עליהם מישהו שהוא אחראי עליהם, והוא בעצם יצר איתם קשר על בסיס שבועי. הוא מקבל דיווח מאותם נציגים, אברכים של שגרים בשכונות, הוא מקבל דוח מסודר בצורה מסודרת על כל בחור ובחור, מה קורה איתו, אם טוב לו, אם הוא שמע אותו, אם הוא התייעץ איתו, אם הוא נמצא, אם הוא חזר לישיבה בתחילת הזמן, אם בבין הזמן, אם המצב שלו בסדר. בעצם יש לנו היום שליטה על כמעט 1,500 בחורים בירושלים, שאנחנו יודעים על כל אחד מה מצבו. וזה לחיוב, אנחנו אומרים את זה לחיוב. ואותם נציגים שאנחנו בחרנו אותם בירושלים, הם לא סתם איזשהם, חיפשו איזשהו שתלו או איזה עבודה, אלא חיפשנו דווקא אברכים שבין כל בחור היו מקימים ישיבות בין הזמנים אצלם בשכונה, והיה אכפת להם כבר מהבחורים. אותם, את אלה כשהקמנו את הארגון, חיפשנו אותם ואותם הבאנו לשורות, אז ככה שהם בעצמם יש להם את המוטיבציה לעשות את עבודת הקודש הזאת. ואגב, למה שדיברתי מקודם לגבי הצולה, זה באמת הצולה. אני לפעמים אומר לעצמי, אם רואים בחור מסוים שהוא חל שלא מאבד הכרה, כולם קופצים עליו, כל אמבולנסים, בלגן, אבל פתאום כשבחור יורד קצת אומרים, טוב, צריך להתפלל עליו, בטח יש לו איזושהי בעיה מסוימת, אולי זה הנקודה. רק ההבדל גם עוד הבדל קטן, שכשבחור חל שלום נושר מהדרך, זה באמת לא קרה מאתמול שלשום. הוא היה רקוב, הוא רקוב כבר 3 שנים, סחב על עצמו איזשהו קשיים שהם לא יודעים להסביר אותם אחרי כמה שנים, אבל אם היו פותרים את הנקודה באותו רגע, והיו תופסים ומחזירים אותו למסלול, לפני שהרכבת כבר סטתה מהמסלול, אז המצב היה מצוין. וברוך השם, אנחנו רואים פירות בעמלנו, וברוך השם...
אתם זוכים לשיתוף פעולה גם מצד ראשי הישיבות, מצד... הצוותות באותם ישיבות?
כן, אז ככה, קודם כל, כל גדולי ישראל עומדים מאחורי הארגון החשוב הזה, ממרן חכם שלום הכהן, שהוא בעצם נשיא מועצת חכמי התורה, וכלה בכל הישיבות הקטנות והגדולות, כולם מברכים על הדבר הזה, כי זה באמת עבודת קודש. אנחנו, שוב פעם, אנחנו לא נכנסים לישיבות, אנחנו לא משולחים את הנציגים שלנו לישיבות, אנחנו רק בשכונות. בעצם אנחנו משלימים את אלו שמתעסקים בישיבות. אצלנו זה בסופי שבוע, בימי בין הזמנים, בימי הסגרי קורונה הקשים האלו שעברו, עד שם אנחנו נכנסנו והבאנו לבחורים את כל הפעילויות שרק אפשר כדי להסיק אותם, כדי שהם ילמדו. סתם לצורך העניין, אחרי פסח היה סגר קורונה, יצאנו במבצע גדול של צוברים שעות. כל בחור שילמד שעה וחצי בבית שלו, על כל שעה וחצי יקבל כרטיס הגרלה. מדובר על, עכשיו לפני שבוע עשינו את הגרלה, מדובר על פשוט מספרים בלתי נתפסים, 56,484 אלף שעות שבחורים ישבו ולמדו בבית שלהם, לא בתוך ישיבה, לא שרב מסתכל עליהם ומבקש מהם, מעצמם. זה המוטיבציה שבעצם הם קיבלו על ידי שאנחנו, היה להם קשר עם הנציגים. על כל שעה וחצי, על כל כמה שעות דיווחו לנציג, אמרו לו, תשמע, עכשיו למדתי, תביא לי כרטיס. עכשיו למדתי, תביא לי עוד כרטיס.
אתם עושים גם פעילויות נניח בשוטף לבחורים?
כן, אנחנו עושים פעילויות מדי חודש בחודשו, יש מפגשים בין אותם בחורים לאותו נציג, כדי שיהיה קשר טוב, קשר בונה. פעם אחת אנחנו עושים ליל שישי, מלווה מלכה, עונג שבת. מעבר לזה אנחנו עושים כל מיני מבצעים, מבצע חבורת, שכתבו חדושי תורה, מוציאים איזה ספר יפה בסוף הזמן. ועוד כהנה וכהנה, מחלקים להם
ערכות
מיוחדות ומשובחות לתחילת הזמן, להראות להם שבאמת בן תורה הוא בן של מלך, שהוא באמת הוא ראשון במעלה, ובעצם זה גורם להם להרגיש טוב עם עצמם, הם מרגישים בזכות זה חשובים, וברגע שבחור מרגיש חשוב שהוא שווה, שהוא משוייך למשהו טוב, כבר אנחנו חצי מהדרך, כבר אנחנו, זה מאחורינו.
כן. הרב יעקב אגסי, עוד שאלה אחת לסיום. שומעים אותנו הרבה מאוד הורים, ואני בטוח שחלקם כבר כוססים ציפורניים, תגידו איך אנחנו פונים עליכם, כי אני מעריך שאומנם 80 נציגים כפול 25 בחורים על כל נציג, אומנם אנחנו מגיעים פה באמת לכמות אדירה, אבל ברוך השם עולם התורה הוא גדול, ואתם כרגע אני מבין מתפקדים רק בירושלים, נכון?
כן, כן, וזה באמת המקום להודות לרב אריה דרי, יושב ראש תנועת ש"ס העולמית, שבאמת הנושא הזה היה חשוב מאוד מאוד לליבו, וכשאנחנו פנינו אליו הוא קיבל אותנו בזרועות פתוחים, והוא אמר אני מוכן לקחת על עצמי את כל העול שצריך. ובשיתוף פעולה עם הרב צביקה כהן, סגן ראש העיר מירושלים, אפשר לומר שהמימון הוא רובו ככולו מגיע מהם. אנחנו מנסים לגייס דברים קטנים יותר מכל מיני מקומות קטנים, הגרלות וכל מיני דברים כאלו, אבל מה שנקרא השיא של כל הדבר הזה זה בעצם מגיע מהם, ועל זה מגיע להם באמת יישר כוח גדול.
בהחלט עשייה חשובה.
עכשיו באמת אנחנו באמת כן חושבים כל הזמן להתרחב לכל הארץ ולפתח עוד ולהתפתח עוד, ועד רבה גבאים שרוצים, קהילות שרוצים להצטרף, אנשים שבאמת חשוב להם עניין של בני הישיבות, להחזיר אותם לדרך הישרה ולשמור עליהם כקדושים וטהורים שימשיכו בעזרת השם את הדור הבא. עד רבה אנחנו מוכנים ושמחים להנחות אותם, להראות להם את הדרך, להכין להם תוכניות, לשתף אותם בדברים שאנחנו נוכל. בשמחה רבה.
אחד הדברים היפים שראיתי בארגון שלכם, ושדיברנו גם בשיחה מקדימה ככה כשהתוודעתי עליכם, זה שבעצם כל הורה ששומע אותנו עכשיו, בעצם יכול להרים טלפון אליכם, ואתם, איך אמרתם, כמו הצולה, לא יודע אם תוך 120 שניות, אבל די במהירות פשוט מצמידים לו, מדווחים לו מי הרכז, נקרא לזה הקרוב אליו, מדווחים לאותו רכז, הוא מגיע, פוגש את הבחור, מתחיל כבר מהיום למחר להעלות אותו חזרה לדרך, ואחד הדברים הגדולים פה, שזה פשוט נעשה כשירות, כמתנה להורים, ללא תשלום אפילו של שקל אחד, הורי, חוץ מלהרים טלפון עליכם, הוא לא צריך לעשות כלום, זה נכון? אני מדייק?
כן, כן, אכן כן, אותם אברכים, מה שמקבלים, הם מקבלים שוב פעם עיריית ירושלים.
זאת אומרת, להורים אין פה הוצאה של אגורה אחת, אתם פשוט עושים את זה ממש, ומדובר פה על תקציבי ענק, שאני מעריך שאין לכם בשפע, ונצרכים לזה, ובאמת זה המקום לכל מי ששומע אותנו, והחינוך קרוב לליבו, ולהציל נער אחד שנושר, זה בוודאי דבר אדיר, אז בוודאי שמצווה לעזור, אבל בעיקרון אתם יודעים את זה כשירות, שהוא חינמי לגמרי, חוץ מלהרים לכם טלפון, לא צריך לעשות שום דבר, אתם נותנים את הכל בהתנדבות גמורה לציבור.
בהתנדבות גמורה.
זה מדהים.
כן, אותם אברכים באמת משקיעים מעבר גם לשעות שהם נדרשים מאיתנו. באמת אכפת להם, לכל אחד ואחד אכפת מהבחורים, ועד רבה, שבחור שהוא מרגיש קושי, שהוא לא יסתדר בישיבה, שיש לו איזושהי התלבטות מסוימת, יש לנו גם הקמנו קו ייעוץ בתוך הקו
שאני... כן, אז אולי באמת כאן אנחנו נגיע, איך אומרים, לנקודה, כמו שאנחנו כבר צריכים לסיים ולצאת לפרסומות, גם לתת קצת זמן למאזינים שלנו. אז הרב יעקב אגסי, תן לנו בבקשה את מספר הטלפון שכל הורי יכול לצלצל עכשיו ולדווח, הבן שלי חלילה בסיכון, הבן שלי כבר מאסס על הישיבה, אני רוצה עזרה מהיום למחר. תן לנו מספר טלפון שניתן באמת להגיש את הבקשה הזו.
ובכן, המספר הוא 02-301-22-11.
אז 02-301-22-11, ארגון רוממות, נכון?
כן, נכון. שם יש כמה שלוחות, אפשר לפנות לקו ייעוץ, אפשר לפנות למזכירות, להנהלה, וכו' לכל אחד מה שצריך.
מצוין, אז הנה 02-301-22-11. הרב יעקב אגסי, מנכ"ל ארגון רוממות בירושלים, באמת תבורכו על העשייה החשובה הזו, ועד רבה, אם יש אנשים טובים ברחבי הארץ שמסייעים לבחורים כאלו, מחוץ לירושלים, או אם גם אתם מפעילים דבר דומה, יש לכם כאן במה, אני תמיד קפדן בדרך כלל בכל מי שאני מעלה לתוכנית הזו, עד שאני לא מכיר באופן אישי בדרך כלל אני לא מעלה, אבל כמו שאומר החפץ חיים, בזמן מלחמה, כל אחד הופך לגנרל ולא בודקים אחריו עד הסוף, אני סומך על האינטואיציה של ההורים שידעו להבחין בין טוב לטוב יותר, ובאמת לפחות בחלק הזה של בחורים שמתנדנדים, אנחנו צריכים לפעול במתכונת חירום, ואין לנו את הרבה זמן לבדוק אחרי כל אחד, ורק אז להביא אותו לשידור. מי שיש לו פעילות דומה, מוזמן לשתף אותנו בזה. הפעילות של הרב יעקב אגסי כרגע, היא מתמקדת בירושלים, בכל השכונות. ארגון רוממות, כמו שאמרנו. הרב יעקב אגסי, מנכ"ל רוממות, תודה רבה ששיתפת אותנו במידע החשוב הזה. ובעזרת השם, תזכו ותמשיכו להצליח.
אמן, ישר כוח, לילה טוב.
תודה רבה, נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים, ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר. 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, אז כמו שאמרתי, אם אתם גם מפעילים כל מיני פעולות התנדבותיות, אני מדגיש, התנדבותיות בלבד, שיכולות לסייע לבחורים ולהציל בחורים שהם, לצערנו הרב ככה, מתנדנדים עקב התקופה הלא פשוטה הזו של הקורונה, אז אתם מוזמנים לעשות את זה אצלנו ב-03-500-93-93, 03-500-93-93. אני רוצה רק לתת איזושהי נקודה קטנה להורים שחווים כזה סוג, נקרא לזה, של התנדנדות בבית. צריך לדעת שהכוח המרכזי שמניע אותנו בחיים, זה נקרא הכוח של האין ברירה. יש כוח שנקרא הכוח של האין ברירה. זאת אומרת, גם אדם שמאוד מאוד מאוד חפץ לשקוע בדיכאון, שזה היום מאוד במודה, מאוד גם משתלם אגב, אדם שנכנס לדיכאון, אז פתאום משרתים אותו, עושים לו, עוזרים לו, מסבירים לכולם שהוא במצב רגיש וצריך לעזור לו, אני לא נכנס כרגע למה הטיפול בדיכאון. ואגב, אולי שווה פעם להקדיש לזה תוכנית בפני עצמה, על הנושא של הדיכאון שאנחנו בחינוך שלנו, מבלי משים, הרבה פעמים מחנכים לדיכאון. למשל, ילד לא מרוצה ממשהו, למה אתה לא מרוצה? אז אני אקנה לך את זה, אז מחר נצא לעוד טיול. אז מנסים כל הזמן לרצות את הילד, לפעמים זה בגלל שאנחנו לא מספיק זמן איתו, או אנחנו שקועים יותר מדי בעבודה, או פתאום מגיעה לנו איזו התקפת אהבה, ואנחנו רוצים להעניק ולהעניק, וכל פעם שהילד רק מעווה את פרצופו, ורק קצת איננו מרוצה, אנחנו כבר רצים לרצות אותו. וככה בעצם זה חלק מתהליך שבו אנחנו מחנכים לדיכאון. משתלם לך להיות מסכן. משתלם לך לשדר שאתה לא מרוצה. משתלם לך לא להיות מסופק, כי אז אתה תרוויח יותר, ואז כשילד הזה גדל וכבר מתחתן, אז הוא פתאום מתחיל להרגיש אותו לחיים. אז מה הדבר הראשון שהוא פונה אליו? הוא פונה אל המסכנות, אל התלונות, אלא קושי, קשה לי, אני לא יכול, וככה מפתחים דיכאון. אבל זה נושא אולי בפני עצמו, בזאת השם, אולי באחת התוכניות. אבל מה שאני אומר, אחד מה, גם האדם הרגיל, הסטנדרטי, שלא נפל לדיכאון, ונכנס לחיי העול של הניסויים, מה גורם לו לתפקד? אין ברירה. חייבים לקום בבוקר, חייבים לשלוח את הילדים, חייבים לצאת לעבודה, חייבים להגיע לכולל בזמן, שמירה ססדורים, אחר כך ירד לו במלגה, מה הוא יספר לאשתו? ספריה. אז הכוח הזה של אין ברירה הוא כוח מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, ולא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא אותו בעולם. צריכים לשדר לילדים שמה שלא יהיה, מה שלא יהיה הקושי שלך בישיבה, או בתלמוד תורה, או לבת בבית הספר, אני מוכן לשמוע את הכל, אני מוכן לעזור, ואפילו אם צריך גם להעביר אותך או אותך למוסד אחר, לבית ספר אחר, אין בעיה. אבל כל זמן שלא העברנו, אתה חייב להמשיך לתפקד בישיבה כרגיל. כמה מקרים, בפרט עכשיו בתקופה הזו, לא מזמן היה חודש אלול, כבר שכחנו מזה. אנחנו כולה בחשבן. ויש עדיין הרבה בחורים שנכנסו רק השנה לישיבה. והם מתגעגעים הביתה. והילד מתקשר, והוא מתגעגע, והוא רוצה לחזור. הרבה פעמים ההורים, אוקיי, טוב, בוא תחזור, בוא תחזור, בוא תחזור, בפרט עם הקורונה. והילד רק הולך ומפתח קושי, יותר ויותר. הוא אף פעם לא מתרגל למסלול. יש מושג שנקרא כוח של אין ברירה. אני שומע אותך, אני מקשיב לך, אני אפילו מוסר נפש, אני מגיע לבקר אותך כמה שתרצה. אבל בזמן שאתה בישיבה, צריך להיות בישיבה, עד לשבת חופשה. אני לא אומר, אל תהיו עם לב אבן. מדי פעם צריך קצת להתרקח ו... ולא להצליח, מה שנקרא, לעצור את, ה... את הבחור. אבל באופן כללי, צריך להשתדל לשמור על הכוח של התפקוד היומיומי. לפתח דפוס התנהגות קבוע. זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אז אולי נפנה ממש ב-2-3 דקות האחרונות שנשארו לנו בתוכנית למאזינה שממתינה על הקו. שלום וערב טוב.
שלום, ואני?
כן, בבקשה ממש בקצרה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן.
רציתי, הרב, כבוד הרב מדבר הרבה על בחורים, לעזרה לבחורים. השאלה, מה עם בחורות שהן חסרות עונים בתקופה האחרונה? אני פשוט עוסקת ונפגשת הרבה עם... כאלה שלא בא להם ללכת לסמינר, או לא בא להם ללכת למוסד לימודי, והרבה נשירה, והרבה פזילה לפה, פזילה לשם, וגם קצת...
נכון, את צודקת. החלק הזה, יותר נקרא לזה של חינוך בנות, קצת נקרא לזה נפגם בתוכנית הזו. למרות שבאופן כללי, כל מה שאנחנו מדברים הוא שייך גם אצל בנות. אבל נכון, פה את מבקשת התייחסות מיוחדת לדברים האלו. חלק מהדברים אני לא יכול להעלות לשידור, זה קצת קשה לי מבחינה טכנית. אבל צריך לדעת שאתגרים בחינוך מטפל בהכל, לא הכל ראוי לשידור, לא הכל יכול לעלות לשידור, אבל מטפלים בכל סוגי הבעיות, יש לנו גם נציגים וגם נציגות, ויש לנו גם תלמידות בוגרות הקורסים שלנו, של יסודות החינוך.
לא, אבל אני מדברת ספציפית על הקורונה עכשיו, שבנות במצב של נשירה, ובמצב שגם מישהו שצריך לאסוף אותם מהרחוב, ולקרב אותם ולעזור להם, גם לא ליפול מהסמינר או...
אז הנה.
כל דבר אחר.
כן, אני נותן לך עכשיו מספר טלפון, תרשמו טוב. אותו. טוב. כשיש את הקשיים הללו, תפנו אלינו, אנחנו נפנה ליועצות ולעזרה, כמו שאת אומרת, אפילו לאסוף מהרחוב. כמובן, כשמדובר בבנות, אנחנו שולחים בנות שיעזרו בדבר הזה, ויש לנו, ברוך השם, הרבה בנות מוכשרות לזה. ואני גם פונה לציבור, תפנו לאתגרים בחינוך, כל מי שיש לה כישרון לייעוץ, לפנות, לעשות את הקורסים שלנו, לעבור את הבחינות שלנו ולהשתלב. אנחנו אמנם לא מבטיחים השמה, אבל בהחלט, בהחלט, כשיש יועצת טובה, אנחנו מפנים אליה. מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. כל מי שנתקל בבעיה חינוכית, או כל מי שרוצה גם פגישות ייעוץ, בין אם זה עם היועצים שלנו, או בין אם זה פגישת ייעוץ איתי, או ליווי חינוכי למוסדות חינוך. אנחנו מלווים מוסד שנקלע לקשיים חינוכיים, פשוט מעלים אותו על דרך המלך. זה מלווה באופן אישי על ידי. כל אלו שמעוניינים בשירותים הללו, או מתנסים שרוצים מאיתנו הרצאות, שאנחנו נותנים אותם בדרך מוקלטת, או סדנאות בזום וכדומה, 077-405-2003, גם מענה לעניין שאת הצגת כאן לגבי בנות, אנחנו נשתדל לתת עד כמה שאנחנו יכולים, ובעזרת השם נוכל לעשות את זה. בסדר?
בעזרת השם, תודה רבה וישר כוח.
בשמחה רבה. תודה רבה למאזינה. זהו, מאזינים עיקרים, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. נזכיר לכם את הצורך הגדול והמחייב, בפרט אני פונה פה להורים צעירים, הורים לילדים צעירים. אתם בדיסקונקי אחד קטן, עם 15 שעות של הדרכה, או הגדולים יותר, שזה 42 שעות, פשוט הופכים את החיים שלכם למעט יותר בטוחים. אין הבטחה לאף אחד בחינוך. אבל לפחות אנחנו יודעים, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו לגדל דור. גם הורים שמרגישים ופונים אלינו לא פעם ולא פעמיים, כאלו אנשים עמידים, שהם בעצמם חטאו מה שנקרא בחינוך הילדים, ורוצים לעשות תשובת המשקל, ומורים, כך, כך תקציב, אני תורם כך וכך קורסים, כך וכך 50%, תעשה להברכים הנחות, ומצילים חינוך של אחרים. 077-405-2003. זהו, מאזינים עיקרים, תוכניתנו הגיע לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי, לשלום הפולק המפיק, ליעל איבר צייטלין, מפיקת התסקיטים. לאבי רוזן מנכ"ל הרדיו, לבצלאל כהן ידידי, מנהל התוכניות. נשוב ונשתמע בעזרת השם, אם ירצה השם, בשבוע הבא. המשך האזנה הרבה ולילה טוב.